השיעור לו' ולול בשנה פשוטה. מתחילים את איגרת י' באיגרת הקודש. בדף קט"ז עמוד א', תחילת האיגרת. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 232, במילים והוא רק טוב כל היום.
פותח אדמו"ר הזקן את האיגרת בלשון יחיד ואומר להשכילך בינה. כמו שנאמר בעשרת הדיברות, למרות שעמדו כל עם ישראל, כתוב אנוכי השם אלוקיך, לשון יחיד, לא נאמר בלשון רבים. אם זה היה נאמר בלשון רבים, אז יכול להיות שכל אחד היה חושב לעצמו שזה הכלל, זה נכון, אני אולי לא אליי זה נאמר, והאמירה עדיין תישאר. אז לא, הקדוש ברוך הוא אמר זה בלשון יחיד, שכל אחד ואחד ירגיש שהדברים נאמרו ממש אליו ומתכוונים אליו. גם באיגרת הזו, למרות שהנושא פה הוא נושא מאוד מאוד גבוה אולי, ואולי קשה מאוד ליישם את זה, אף על פי כן הוא דורש מכל אחד באופן אישי לעשות הכל להגיע לרמה הזו, ולכן הוא פותח את זה בלשון יחיד, להשכילך בינה לכל אחד ואחד. מה בא להשכיל בינה? כי לא זו הדרך ישכון אור השם להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזונות. אדם שהחפץ שלו, מה זה נקרא החפץ? לא סתם רצון, חפץ זה נקרא שזה התשוקה הפנימית. אדם שהתשוקה הפנימית שלו זה לרצות חיים בשריים, פשוט לרצות לחיות כי הוא אוהב פשוט את הבשר הגשמי שלו. אדם שרוצה בנים, בני, או אדם שרוצה מזון, הוא רוצה פרנסה. אז למה הוא רוצה פרנסה? כי הוא אוהב פשוט גשמיות, שיהיה לו רווחה. אדם שרוצה את הרווחה כי הוא פשוט מחפש גשמיות, בדרך הזו לא ישכון אור השם. אור השם לא יכול לשכון אם אדם רוצה, לא סתם רוצה, אם אדם חפש בדברים קצרים. עוד לפני שנראה מה הוא שולל פה, אולי חייבים רגע לעצור. כשאדמור הזקן בא לשלול משהו, פירושו שאם הוא לא היה שולל, היינו יכולים לחשוב שזה כן הדרך. הוא בא לשלול, אומר, לא זו הדרך שבה ישכון אור השם. פירושו של דבר שאם לא היינו לומדים את זה כאן, היינו חושבים שאפשר לרצות חיים בשריים, וזה לא סתירה שישכון אור השם. והיינו אפילו יכולים להביא מקורות מהתורה שזה לא סתירה. למה היינו יכולים לחשוב אחרת? אז בעצם מי שקצת בקי ויודע, היה יכול לבוא ולשאול, מי אומר, יכול להיות שלרצות חיים בשריים זה לא גרוע. מה ההוכחה? יש ביטוי בגמרא שכתוב ככה. לגבי עניין אחר, אבל מזה אפשר להשליך לפה. לאכול בשר חזיר לדוגמה, לכל הדעות אסור, אין בזה בכלל מחלוקת, כתוב בתורה, פסוק מפורש. איך אבל צריכה להיות התחושה של הבן אדם כלפי החזיר? האם אדם צריך להגיד, אני פשוט סולד, זה פשוט לא טעים, אני שונא את זה? זה צריכה להיות הגישה? או הגישה צריכה להיות, זה טעים, אני אוהב את זה אולי, וזה מאוד טוב, אבל מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר אסור, אז אסור. כתוב במפורש, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא יאמר אפשי, אבל מה יעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? אז כתוב שיש כזו דרך. זאת אומרת, לומר, זה טוב, זה טעים, אבל מה אפשר לעשות שאבי שבשמיים גזר עליי? זה לא דבר מושלם, זו גישה נכונה. אז אם כך, יבוא האדם ויגיד, לרצות באמת בפנים שלי חיים בשריים זה דבר לא טוב? מה הבעיה? בפועל אני אשתדל שכל ההנהגה היומיומית שלי בתכלס יהיה על פי תורה. אבל מה אדמו"ר הזקן דורש מאיתנו? הוא לא דורש מאיתנו רק לעשות במעשה מה שצריך. פה הוא בא להיכנס לתוך הקישקט שלנו, לתוך המעיים שלנו, ולומר לנו, אתה צריך שאפילו לא יהיה לך חפץ בזה. למה לא? הרי כתוב שאדם לא בעיה להגיד אפשי. אז למה אדמו"ר הזקן שולל את זה באמת? אז התשובה היא במילה אחת. הוא אומר, כי לא זו הדרך ישכון אור השם. המילה אור, מה זאת אומרת? אם אתם זוכרים, מי שיש לו זיכרון טוב, למדנו בתחילת התניא ממש, ראינו בליקוטי אמרים בפרק ו' ממש בהתחלה, שם היה כתוב שהשכינה שורה איפה שיש 10 יהודים, שם השכינה שורה. למה? למה השכינה שורה בכל מקום כזה? אז שם אדמו"ר הזקן הסביר שבעצם איפה השכינה נמצאת? איפה שיש ביטול לבורא עולם. ואם יש יהודי, 10 יהודים יחד, זה כבר בפוטנציאל, הם כבר בטלים לבורא. יכול להיות שבפועל הם לא, אבל בפוטנציאל הם בטלים. עצם הדבר שבפוטנציאל הם בטלים, זה כבר מספיק כדי שאפשר לומר שפה יש שכינה. כן? אבל אדמו"ר הזקן בא ומדגיש פה, אם אתה רוצה שכינה, מספיק עצם הדבר שאתה יהודי, מה אכפת לי מה אתה רוצה ומה אתה לא רוצה. אבל אם אתה רוצה שישכון אור השם, אתה רוצה שיהיה אצלך, לא סתם שתגיד, תעשה וי, השכינה נמצאת בו. כל מקום שיש 10 יהודים, השכינה נמצאת. אבל אתה לא רוצה להסתפק להגיד, יש שכינה. אתה רוצה שיהיה פה ישכון אור השם, שיהיה פה בגילוי ממש, שהשכינה ממש תהיה פה בגילוי. אם אתה רוצה שהשכינה תהיה בגילוי, אז תפתח את הלב שלך ונראה מה נמצא אצלך בלב בגילוי. האם בלב שלך בגילוי נמצא חפץ לעניינים בשריים, או שהלב שלך זה חפץ לעניינים אלוקיים? זה מה שהוא אומר פה. לא זו הדרך לשכון אור השם. אם אתה רוצה שאור השם יהיה פה בגילוי, זה לא יהיה על ידי שיהיה לך חפץ, יהיה לך תשוקה פנימית לחיי בשרים ובני ומזוני. כי על זה אמרו רז"ל, זה מה שכתוב בפרקי אבות, בטל רצונך. מה זה נקרא בטל רצונך? אפשר להבין את הביטוי בטל רצונך במובן פשוט, שיש לך רצונות משלך, אבל אתה מבטל אותם בשביל הרצון האלוקי. אומר אדמו"ר הזקן, לא, הפירוש הוא הרבה יותר עמוק. בטל רצונך פירושו שבכלל לא יהיה לך רצון משלך. תבטל את כל הרצונות שלך, ומלכתחילה הרצונות שלך יהיו רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שלא יהיה לך בכלל רצון לדברים בשריים בכלל. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות. כל הרצונות שלך, אין לך רצון. אדם ישאל את עצמו, מה אני רוצה? אני לא רוצה כלום. מה אני רוצה? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני רוצה רק אלוקות. ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה כולם. אדם צריך להגיע למצב כזה שאין לו בכלל רצון לשום דבר בענייני העולם הזה, הוא בכלל לא רוצה את זה. הנכללים, מה זה נקרא ענייני עולם שעליו נאמר שהוא לא רוצה? בבני חיי ומזוני, זו דרישה מאוד גבוהה, כי פה מדובר על דברים שאדם הם ממש בסיסיים, בסיס החיים שלו. החיים שלו קודם כל כפשוטו, שהוא יחיה. הבנים שלו, הפרנסה שלו, הדברים הכי שאדם לא יכול בלעדיהם. וכשאדם רוצה אותם, הוא רוצה אותם כי הוא רוצה אותם ממש, הוא רוצה, עוד לפני שהוא חושב על איך הוא ישתמש עם החיים שלו על פי רצון השם, קודם כל הוא רוצה לחיות. אחר כך הוא יודע, הוא יהודי שומר מצוות, אז הוא אומר, טוב, בוא נמלא את החיים עם תוכן אלוקי. אבל המחשבה הרגילה אצל בן אדם לרצון אלוקי באה אצלו כמספר 2. קודם כל הוא רוצה את עצמו. רוצה לומר ילדים. למה הוא רוצה ילדים? הוא רוצה ילדים, הוא רוצה של המשפחה, הוא רוצה של הפרנסה, הוא רוצה. הוא שומע תורה ומצוות, אז הוא אומר, הוא רוצה שהילדים שלו יתחנכו בדרך של תורה ומצוות. בא פה אדמו"ר הזקן ודורש מאיתנו כאן בכותרת. עוד לא פירטנו את כל העניין שכן לאיגרת עוד ארוכה, למה רק 5 שורות ראשונות. אבל פה הוא בסך הכל, מה? עוד דקה. רק לסיים עוד משפט אחד. פה הוא בא ואומר, אתה צריך לרצות את הרצון האלוקי. זה מה שאתה צריך לרצות. למה אתה רוצה לחיות? כי כתוב בתורה שצריך להניח תפילין, אז אם חלילה לא יהיה יד, איך להניח תפילין? אז שיהיה יד בריאה. כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לכן אני שומר על הבריאות שלי. כתוב בתורה שצריך ואהבת את השם אלוקיך. אז איך אפשר לאהוב את השם אם לא יהיה לב בריא? אז צריך לב בריא, בשביל ככה, לא מזמן ראינו במוצאי שבת, שראינו את הוידאו שיהודי עבר ליד הרבי ואמר שיש לו, הוא מבקש ברכה לבריאות בלב, אז מה הרבי אמר לו? כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, אז שיהיה לך לב בריא. מה זה אומר? זה לא בדיחה, זאת אומרת, חייב שיהיה לך לב בריא, למה? כי הרי כתוב בתורה שאתה לאהוב את השם, איך תוכל לאהוב את השם אם לא יהיה לך לב בריא? ובשל של דבר שההסתכלות שנדרשת מיהודי פה, זה הוא צריך לרצות רק את הרוחניות. הוא מציין את המשפט הזה ואומר, הוא כמאמר הזל, שעל כורחך אתה חי. מה פוש על כורחך אתה חי? בפרקי אבות. מי מרגיש שהוא חי בעל כורחו? הוא חי בעל כורחו. מה פוש בעל כורחו? אדם אומר לעצמו, אני חי, למה אני חי? אני חי כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה. זה לא בגלל שאני רוצה לחיות. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה, אז אני חי.
זה לא שהוא שולל דברים הפסיסיים עלינו.
הוא שואל את ההסתכלות עליהם.
הוא מחדד את ההסתכלות, הטשטוש התחומים שלו.
נכון.
זאת אומרת שהאלוקות תהיה הראשוניות לפני
לא רק לפני, אין לך רצון פנימי בכלל, אין בכלל רצון עצמי.
כי אתה לא יכול לשלוט
בי הדברים
הללו,
ודאי, מה שהוא דורש מבן אדם, למדנו אם אתם זוכרים, לפני, כל זה מה שאתה אומר זה נכון, למדנו בסך הכל לפני מספר אגרות, שדיבר לגבי עניין של צדקה, אמר אדמו"ר הזקן, לשון שכשאתה נותן דקה, זה בעמוד קוף ידע, לסך הכל לפני שתי דפים, היה כתוב שם שאדם צריך לתת דקה לכולם. זה שהוא נותן דקה לאשתו ולבניו, זה שהוא נותן להם אוכל ובריאות, זה מכיוון שאשתו ובניו שלהם קודמים לכל על פי התורה. על פי התורה הם קודמים, אבל לא בגלל שהוא פשוט מרגיש אליהם רגש אנושי טבעי, אלא בגלל שזה רצון השם. זה באמת דרישה גבוהה, אבל זה הכוונה, זאת אומרת שלא ייכנס בכלל רצון עצמי. הרצון יהיה רק אלוקי. איך אפשר להגיע לזה? זה בא כתוצאה מהתבוננות מסוימת. בזה אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אמרנו רק את הפתיחה של האיגרת. נראה עוד כמה שורות הלאה.
פעם היינו
רוצים להתרכז,
לדעת מה זה הרצון שלך. הביטול הרצון, מה זה הרצון?
מה זה הרצון? לאדם. לאכול.
למילה, למחשבה
ולמהות.
הרצון
זה המהות הכללית, אבל בעזרת השם וביאור העניין. בוא נראה, הזמן שלנו קצר, אנחנו נסיים עוד כמה שורות ואז אנחנו נוכל להוסיף עוד דברים. וביאור העניין, כדי להבין איך באמת אפשר להגיע לעניין כזה של הסתכלות כזו שהכל הוא פשוט אלוקות והרצון יהיה רק רצון. איך אפשר להגיע לזה? וביור העניין הוא רק אמונה אמיתית ביותר בראשית. הדרך היחידה שאדם יכול להגיע למצב כזה זה רק אם יהיה לו אמונה אמיתית ביותר בראשית. מה זה נקרא אמונה אמיתית ביותר, אמונה אמיתית ביותר בראשית? המשפט הזה, אמונה אמיתית ביותר בראשית, זה נשמע לנו ככה אמונה אמיתית ביוצר של כל העולם כולו, כן? ואז הוא מבקן לא. תראה למה קוראים לו יוצר בראשית? הוא יוצר ב... איך הוא יוצר? על ידי מה? בראשית. מה זה ראשית? דהיינו, שהבריאה יש מאין. תדע לך, שכל הבריאה כולה היא נוצרה, הבריאה שאנחנו רואים לעינינו זה יש. ואיך הבריאה הזו נוצרה? היא נוצרה מעין. העין שהוא המקור של הבריאה זה נקרא ראשית. ראשית זה מקור הבריאה. הנקרא ראשית חוכמה. למקור הבריאה קוראים עין. אולי נגיד כמה מילים בעל פה אחרי זה נקרא בפנים. כשכתוב ומשתמשים בביטוי יש מעין. מה זה נקרא יש מעין? מה הפירוש של המילה עין? אם ניקח ילד ונשאל אותו, תסביר מה הפירוש של המילה עין? אז נגיד, עין? אין, לא נמצא, זה נקרא עין. כאן אי אפשר להסביר שעין זה פירוש אין, לא נמצא. כי לא שייך לומר שהעולם נברא יש מעין, מלא. המקור של הבריאה, אתה יכול לקרוא לו לא? והבריאה שזה התוצאה הוא יש, הרי ההיגיון אומר הפוך, המקור של הבריאה הוא המקור, אז הוא המציאות האמיתית, הוא האמת, הוא העיקר, הוא היה צריך להיקרא יש, והתוצאה שזה הבריאה זה העין, איך אתה קורא לזה יש מעין? לכן חייבים להסביר שיש עוד פירוש למילה עין, והוא הפירוש האמיתי למשמעות יש מעין. מה זה עין? זה לא משתנה מהפירוש הקודם, אין, אבל זה במשמעות עמוקה יותר. אין בתפיסה שלנו, אין בהבנה שלנו, אין לנו יכולת להבין את זה, זה נקרא עין. זה כמו בן אדם שחי באיזה אטמוספירה מסוימת, הוא חי באיזה עולם מושגי מסוים. בעולם שלו נמצאים דברים שהוא מכיר. דבר איתו על דברים שהם לא בתחום ההבנה שלו, או לא בתחום המושגים שלו, בשבילו הדבר הזה הוא פשוט לא נמצא. הוא לא נמצא כי הוא לא נמצא בעולם שלו, זה לא נתפס. הוא נמצא בתחום מסוים. כולנו, כל האנושות, כל הבריאה, כולם, המלאכים, כולם, התפיסה שלנו במושג של יש, זה על ידי מדידה של דרכים מסוימים איך מודדים, על ידי מישוש, על ידי הבנה, על ידי כל אחד, כל נברא לפי היכולת שלו. המקור שיצר ממנו הבורא את הבריאה, אנחנו כנבראים לא יכולים להבין את המקור שלנו. המקור שלנו בשבילנו הוא מעל התפיסה שלנו. אז אם הוא מעל התפיסה שלנו, אז מה הוא בשבילנו? עין. עין לא בגלל שהוא לא נמצא, עין בגלל שהוא מעל ההבנה שלנו. עכשיו, איזה נקודה מדויקת קיבלה את הכינוי עין? למדנו כבר פעמים רבות שיש סדר השתלשלות. הבריאה כולה בנויה בסדר השתלשלות. יש נקודת התחלה של כל הסדר השתלשלות. נקודת ההתחלה זה העין. כי נקודת ההתחלה ביחס לכל הסדר שמתחתיו הוא מעל ההשגה שלהם, לכן קוראים לו עין. אבל הוא נקודת התחלה לפחות. מה שמעל נקודת ההתחלה הוא כל כך גבוה, אפילו אי אפשר להגיד שהוא נקודת התחלה, כי הוא בכלל לא מתייחס לסדר השתלשלות. נקודת התחלה פגושו שיש לנו שרשרת ארוכה. בשרשרת הארוכה כל הטבעות קשורות זו לזו. הטבעת הראשונה קשורה לשרשרת. היא ראשונה, היא גבוהה, היא רוחנית, כל הכינויים הנכונים, אבל היא ראשונה בשרשרת. אם היא ראשונה בשרשרת, פגושו שיש לה איזה שייכות לכל השרשרת. לראשונה אנחנו נקרא עין. למה עין? כי הוא המקור הבלתי נתפס של כל השרשרת. מה שמעל הנקודה הראשונה, מה שמעל הנקודה הראשונה, אנחנו בכלל לא מדברים על זה, זה בכלל לא ברדיוס אנחנו יכולים לדבר. לא בשפה, בכלל, אפילו לקרוא לזה עין אנחנו לא יכולים. מהי הנקודת ההתחלה בשרשרת הזו, בסדר ההשתלשלות הזה? נקודת ההתחלה, איזה ספירה זו? איזה חוכמה. חוכמה זו הספירה הראשונה בכל השרשרת. לכן על חוכמה כתוב ראשית חוכמה. ראשית חוכמה יראת השם. ראשית חוכמה. פירושו שחוכמה, איך קוראים לה? ראשית. אם ככה יוצר, הבורא, שהוא יצר את כל ההשתלשלות הזו, מה נקודת ההתחלה של ההשתלשלות הזו? ראשית. לכן קוראים לו יוצר בראשית. הוא יצר את כל היציאה במה? בראשית וחוכמה. נקרא את כמה שורות האלה בפנים. נקרא עוד הפעם. וביור העניין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. מה זה נקרא יוצר בראשית? דהיינו, שהבריאה יש מאין. הנקרא ראשית חוכמה, הבריאה יש מאין. למה היא נקראת יש מאין? כמו שאמרנו קודם, כי המקור שלנו הוא מעל התפיסה שלנו. המקור הזה קוראים לו עין. המקור הזה נקרא ראשית. ומה זה? זה חוכמה. והיא חוכמתו שאינה מושגת לשום נברא. אף נברא לא יכול להשיג, כי הנברא לא יכול להשיג את המקור שלו. יש ביטוי שכתוב, אילו ידעתיו, היטיב. אם הייתי מבין את המקור, אז אני בעצמי הייתי כמו המקור. מכיוון שהמקור הוא המקור שלי, אז הוא מעליי. אני לא יכול לטפס אליו, מכיוון שהוא המקור שלי. לא יכול להיות שהתוצאה תטפס למקור. לכן המקור נקראת ראשית. עכשיו, זה הקדמה לנקודה המרכזית. מה הנקודה שהוא רוצה בעצם להגיד כאן? הבריאה הזאת, כל נקודה בבריאה, שאנחנו רואים אותה קיימת, היא בכל עת ורגע. תדע לך שהיצירה הזו צריכה כל רגע לצאת מהעין ולהיות יש. זה לא שפעם אחת לפני 5766 שנה הקדוש ברוך הוא לקח מהמקור שנקרא עין ויצר את היש, וזהו היש מאז ממשיך לנסוע. אלא בכל רגע ורגע, בכל עת ורגע, כל הזמן העין ממשיך ליצור את היש. למה בכל רגע העין ממשיך ליצור את היש? כי היש, הישות, היא מציאות כל כך מופרכת, היא מציאות כל כך לא הגיונית, כל כך לא מובן איך היא בכלל קיימת ואיך היא בכלל נבראה. ולמה היא נבראה? כי העין, הבורא, יצר אותה על ידי העין. כל זמן שהוא דוחף את היצירה, היצירה קיימת. ברגע שהוא יפסיק ליצור, זה יפסיק להיות. המשל הפשוט שדיברנו על זה כשלמדנו בעריכות ושאר העריכות והאמונה, נחזור על המשל. משל פשוט מזריקת האבן, משל שכתוב באחד המאמרים. אם אדם לוקח אבן וזורק את האבן עכשיו באוויר, כשהאבן הייתה על הרצפה ורצינו לנתח את התכונות, את הסגולות שיש באבן, יכולנו אולי למלא ספר שלם איזה תכונות יש באבן, איזה מינרלים יש באבן, איזה עוצמה יש באבן, מלא דברים מעניינים. מי שחוקר את הטבע ימצא אין ספור דברים מעניינים שיש באבן. דבר אחד אין באבן, אין בטבע של האבן מושג של התעופפות באוויר. אבן לא מתעופף באוויר, זה אין באבן. זה קיים בציפור, באבן זה לא קיים. ברגע שלוקח בן אדם אבן ומעיף אותו כלפי מעלה, אז מה הוא עשה כרגע? הוא שינה את הטבע של האבן? מאותו רגע האבן הפך להיות אבן מעופף? לא. למה לא? כי אם הוא היה משנה את טבע האבן, אז מאותו רגע האבן הייתה צריכה להיות מעופף. לכמה זמן? לכל הזמן, כי הוא הפך אותו לטבע מעופף. בפועל האבן גם כשהיא באוויר נשארה אבן. למה היא באוויר? כי יש כוח הזורק שדוחף אותה. כל זמן שהאנרגיה דוחפת, האבן מתעופפת. לאט לאט האנרגיה עוזלת, אז האבן חוזרת למצבה הטבעי, ועד שהכוח נגמר לגמרי, אז האבן חוזר למצבה הטבעי. מצבה הטבעי מה אומר? אני אבן לא מעופף. זה משל. מה הנמשל? כל הבריאה כולה דומה לאבן הזו המעופפת. כרגע הבריאה קיימת, זה כאילו אבן מעופפת. למה היא קיימת? כי הבורא כרגע יצר אותה. מעצמה אין לה בכלל יכולת להיות. העין יצר את היש. כמה זמן העין צריך להיות ביש כדי לדחוף את המציאות שלו? אותו שאלה, כמה זמן כוח הזורק צריך להיות באבן כדי לעופף אותו? אותו דבר. כל זמן שאתה רוצה שהאבן תהיה בתנועת האפיפה, שהיא תהיה בתנועה שהוא, של עלייה למעלה, שהוא יהיה דרך כלפי מעלה, אז כמה זמן הכוח צריך להיות? אותו דבר, כמה זמן הבריאה צריכה לקבל את הכוח של העין? כל רגע ורגע, בכל עת ורגע. אם חס ושלום לרגע אחד יפסיק הבורא את הדחיפה הזו שהעין ייצור את היש, לאותו שנייה שהוא יפסיק, באותו שנייה העולם יפסיק להיות בדיוק כמו לפני שהוא נברא. שמהווים כל הברואים יש מעין מחוכמתו יתברך המחיה את הכל. כשאתה מתבונן בזה, ההתבוננות הזו מה בעצם עושה לנו? היא מחברת אותנו אונליין לששת ימי בראשית. אנחנו חושבים שהסיפור של ששת ימי בראשית זה סיפור שהיה לפני 5766 שנה. ששת ימי בראשית זה עכשיו. עכשיו ברגע הזה, עכשיו נאמר, ויאמר השם יהי אור, ויאמר השם תשם, עכשיו זה קורה. אתה מתחבר לזה ברגע הזה. עכשיו, מה זה נותן לנו שאנחנו מתחברים לזה ברגע האמת? זה נותן לנו, ההתחברות הזו, התחברות תמידית לאין סוף, לעין. וההתחברות הזו לאין סוף, לעין, אם אנחנו נצליח בהתבוננות שלנו לחיות בהתחברות כזאת לעין, החיים שלנו משתנים באותו רגע מן הקצה לקצה. מדוע? כי כל מה שקורה לבן אדם, הוא מתחיל לחשוב למה זה קרה לי, למה וככה, והוא מתחיל לחוס, נהיה עצוב. כל הדמיונות שהוא בונה וכל המלחמות שהוא עושה וכל ההתרכזויות שלו וכל הכעסים שלו, זה הכל בגלל מה? כי הוא עשה וזה עשה ולמה. הוא שוכח לרגע שמה שקורה לו כרגע זה כי כרגע העין יוצר את היש ועושה כרגע את התוצאה הזו. ואם כך, אם הנקודה הזו מתרחשת כרגע, אז בעצם מה קורה כרגע? כרגע העין מתחבר אליך. נו, עכשיו בוא נבין מי זה העין הזה. מה רוצה מאיתנו העין הזה? מה התנועה, מה הטבע של העין הזה? וכשנסתכל על זה בצורה כזו, הכל משתנה. זה רק ההתחלה, יש לנו עוד עוד כמה שורות וביטויים מאוד מעניינים. נראה עוד שורה.
למה הוא עושה את זה?
למה הוא ממשיך, למה הוא עושה את זה? זה,
אנחנו עושה לנו את זה.
אנחנו לא נשאל את השאלה, כי השאלה הזו נשאלת רק אחרי שאנחנו מסתכלים בהסתכלות אנושית, ומבינים שקרה לנו פה חלילה אסון. אחרי שהתחלנו עם הסתכלות האנושית שלנו, אז השאלה שנשאלת היא שאלה אנושית ששואלת שאלות. באים אומרים לנו מי לכתחילה, הטעות היא מההסתכלות הראשונית. אם היינו מלכתחילה מסתכלים נכון, אז השאלה לא הייתה נשאלת. מלכתחילה, וההסתכלות על הדבר הייתה מלכתחילה נכונה. נראה, כשהתבונן...
עבודת השם, למה
היא לא מתחילה
בדיוק מפה, מהעין?
היא מתחילה מפה, בדיוק. מפה היא מתחילה. זה מתחיל עכשיו מפה, ברגע הזה. וכשהתבונן האדם, בעומק כוונתו, כשאדם מתבונן בזה בעומק כוונתו, זה לא רק להגיד את המילים. זה פשוט לשבת ולהתרכז בזה. דקה, שתיים, חמש, להתרכז במחשבה הזו ולהתעמק בזה. ויצייר בדעתו, בשביל להגיע למסקנות נכונות, צריך שיהיה לנו גם חוש הציור. חוש הציור זה מתנה מאוד גדולה אם אדם יש לו חוש הציור. יש בשיחות של הרבי הקודם שהוא מתאר אדם שהיה לו חוש הציור, שמישהו תיאר איך, לא נכנס לכל הפרטים, רק אם מישהו תיאר איך הוא עומד, מישהו בן אדם תיאר, הוא סיפר סיפור שהיה עשרות שנים קודם לכן, איך הוא נכנס למלך, והיו שם שרים, ותיאר, הוא התחיל לספר לאנשים ולתאר, והוא פשוט נכנס לסיפור, והוא התעלף, הוא ראה את המלך, הוא הרגיש את אותו הרגשה שהוא כרגע עמד, והוא עמד לפני המלך, הוא כל כך התרגש, הוא פשוט התעלף, זאת אומרת, נהיה לו פשוט את אותו מעמד. זה צריך להיות שאדם יצייר לעצמו דבר ויהיה לו פשוט את חוש הציור ויצייר בדעתו הווייתו מעין בכל רגע ורגע ממש. אדם פשוט צריך לצייר לעצמו כרגע אני נוצר מעין, זה עכשיו, זה קורה, זה חי, זה בשידור חי עכשיו. אז אם אדם יהיה לו את זה, איך יעלה על דעתו כי רע לו? איך בכלל יכול להיות שרע לו? איך בכלל, זה לא שיהיה לו שאלה שרע לו, והוא שואל למה עשה השם ככה. בכלל הוא, זה בכלל לא יהיה לו רע מלכתחילה. או שום יצורים מבני חי ומזוני, או שערי יצורים בעולם, זה בכלל לא יכול להיות. בכלל לא יכול להיות שרע לו. כי בכלל אין רע, אין כזה מושג. זו השאלה שאדמו הזקן שואל, שאנחנו צריכים לעצור בשאלה הזו, איך יעלה על דעתו כי רע לו? זו בכלל שאלה, זו שאלה גדולה, הוא אומר, זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות שרע לבן אדם.
הרי, בשורה השלישית, העין שהיא חוכמתו התברך, ספירת החוכמה, שזה העין שממנו נוצר היש, הוא מקור החיים והטוב והעונג. אם יש חיים, אם יש טוב, אם יש עונג, אז המקור זה העין הזה. הוא המקור לכל הטוב ולכל החיים ולכל העונג. יותר מזה, הוא אומר, והוא העדן. קוראים לדרגה הזו, לעין, קוראים עדן. מה מיוחד והתוספת בכינוי הזה שהוא מוסיף שקוראים לזה עדן? הוא אומר, ועדן שלמעלה מעולם הבא. ידוע שהנשמות, שהם כמובן הרבה יותר מעלים בעין ארוך מאשר הגוף, אז ידוע שהנשמות הם, יש להם עונג אינסופי, ואיפה נמצא המקום ששם הנשמות מקבלים את העונג? בגן עדן. ספירת החוכמה קוראים לה עדן. מה פירוש עדן? היא מעל הגן עדן. גן עדן פירושו שהוא גן שמקבל מעדן. ספירת החוכמה קוראים לה בעצמה עדן, פירושו שזה המקור העליון ביותר של כל התענוגות שקיימים בכל צורה שהיא, אפילו בצורה הרוחנית והנעלית ביותר של נשמות, מקור התענוגות זה מה? ספירת החוכמה, שהוא העין, שהוא מקור של היש. ובכל רגע ורגע, העין הזה יצר את היש. מה מקבל היש בכל רגע ורגע? את העין הוא מקבל. מה יכול העין לתת לו? טוב, חיים ועונג. זה מה שהוא יכול לתת לו, כי זהו המקור של זה. מה בא ממנו? בא ממנו רק טוב ורק עונג, לא יכול לבוא ממנו משהו אחר. אז אם כך, מה צריכה להיות ההרגשה התמידית של כל אדם בכל רגע ורגע? אם הוא מרגיש שהוא מתהווה יש מעין, אז הוא בכל רגע ורגע מקבל טוב וחיים ועונג. רק מה? למה בפועל הוא מרגיש שיש לו דברים לא טובים, רע או איסורים? רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או איסורים. בגלל שהוא לא משיג את העוצמה שבשפע שהוא מקבל, זה נראה לו, זה נדמה לו רע. זאת אומרת כך, כל דבר ודבר בשורשו העליון, בנקודת ההתחלה שלו, הוא טוב. הוא טוב אמיתי, הוא מקור הטוב. רק מה? יש דברים, יש עניינים שהם טובים והם חיים, הם תענוגות אלוקיים כפי שזה במקור. אבל זה דבר כל כך גבוה, ועד שזה יורד פה למטה לעולם הזה, העולם הזה לא מסוגל להכיל את העוצמה הטובה שקיימת. אז כשזה יורד פה למטה, איך זה נראה, איך זה נדמה, באיזה צורה זה בא לידי ביטוי? רע, איסורים. אבל באמת, מה זה? אבל באמת אין רע יורד מלמעלה. מלמעלה לא יורד רע, מלמעלה יורד רק טוב. יש טוב כזה שהוא יכול להצטמצם גם לכלים של העולם הזה הגשמי, ובעולם הזה הגשמי מרגישים אותו כטוב, כי הטוב ירד והצטמצם גם למושגים של העולם הזה הגשמי. אבל אם כך אפילו דוגמה פשוטה, בין אבא לילד, הרבה מההוראות שאבא נותן לילד, אז הילד חושב שזה בכלל לא טוב, הוא מרגיש אולי לפעמים שזה אפילו רע. אבל אי אפשר להסביר לו כרגע את העונג ואת הטוב ואת העושר ואת הישר ואת כל המעלות שבהוראה הזו כרגע, כי זה למעלה מההשגה שלו. אז איך זה יורד ומתקבל בעולם המושגים שלו כרגע? זה מתקבל כאילו רע ואיסורים, אבל האמת שזה טוב אמיתי. הרבה יותר מזה, זה המרחק בין העין ליש. אז כל נקודה שבאה מהעין זה רק טוב בלבד. לפעמים שזה יורד למטה זה נדמה לא רע, אבל האמת והכל טוב, רק שאינו מושג. למה אי אפשר להבין את זה? לגודלו ורב טובו. בגלל שזה כל כך גדול וכל כך טוב, אתה לא יכול להשיג את זה. זה מדי גדול בשביל ההשגה שלך, זה נדמה לך כמו רע. יש פסוק שאדמו"ר הזקן הביא את זה בחלק הראשון של התניא בפרק חביו, שדיבר שם על איסורים, ועוד מעט נדבר על מה שנאמר שם, אבל שם על כל פנים הופיע פסוק מתהילים: אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, יוד קי. אז הדיוק הוא על מי מדובר, מי מייסר את הגבר אשר תייסרנו? מי? הקדוש ברוך הוא. אבל הלשון בפסוק לא כתוב אשר תייסרנו יוד קי וב, לא כתוב שם מלא, כתוב אשר תייסרנו רק חצי שם, יוד קי. למה? אז מבואר על זה שהשם של הקדוש ברוך הוא, ארבעת האותיות יוד קי וב קי, זה מתחלק לשני חלקים. שני האותיות הראשונים הם החלק הנסתר העליון, כן, החלק הנסתר והעליון שהוא לא יכול להיות מושג ומובן לנבראים. החלק השני, מה שמרומז בוו ובהי, זה החלק שנגלה ובא להשגתם של הנבראים. זה מרומז גם בפסוק שאומר הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו. אז והנגלות, והי נגלות לנו לבנינו, אבל היוד כי הם לא נגלות, הם נסתרות. אז זה אומר הפסוק, אשרי הגבר אשר תייסרנו, שאדם מרגיש שיש לו איסורים. למה הוא מרגיש את זה איסורים? כי זה בא מהיוד כי, זה בא מהחלק העליון. אילו זה היה בא מהוו כי, שוו כי זה חלק שהוא גלוי, הוא מצומצם, שהנבראים יכולים לקבל את זה ולהשיג את זה, אז הוא גם היה מרגיש את זה שזה טוב, הוא בכלל לא היה מרגיש שזה איסורים. אבל בגלל שזה בא מהדרגה של יוד כי, והנבראים לא כלים לקבל את זה, כי זה, איך הוא אומר, לגודלו ורב טובו, אז זה נראה, זה נדמה לו רע ואיסורים. באמת שיש בדבר הזה שלוש עיצות שאדמו"ר הזקן נותן בתניא איך להתייחס לאיסורים. שלוש מקומות בכל ספר התניא, ושלוש מקומות הוא מתייחס בהרחבה למושג הזה שנקרא איסורים. פעם ראשונה זה כתוב בחלק ליקוטי אמרים בפרק חבב, הפעם השנייה זה כתוב אצלנו בסימן י' א' בגרת הקודש, והפעם השלישית זה יהיה כתוב בסימן חף ב' של הגרת הקודש, שנגיע אליו בעזרת השם בהמשך. בשלושת המקומות הללו שהוא נותן עיצות איך להתייחס לאיסורים, העיצה הכי טובה, אם אפשר לומר, כולם טובים, אבל העיצה הכי קלה, הכי מיידית ונגישה לעניין של איסורים, זה העיצה שמופיעה פה בהגרת שלפנינו. עכשיו זה בפרק חבר, נלך לפי הסדר. העיצה הראשונה שמדובר עליה בחלק הראשון של התניא בפרק חבר, שם הוא אומר כך: מכיוון שאיסורים זה באמת טוב, תאמין שזה באמת טוב, ואם תאמין שזה באמת טוב, אתה יודע מה יהיה השכר שלך שלעתיד לבוא, כשמשיח יבוא. אז שם כתוב ואוהביו כצאת השמש וגבורתו, כשמשיח יבוא, אז כתוב השמחים באיסורים וכולי, אז תראה שבאמת הכל היה רק טוב. יש על זה פסוק שאומר אחרי הגאולה, אומרים עודך השם כי ענבת בי. אני יודע לך על כל פעם שאתה נתת לי דבר שהיה נראה לי כסתירה, אני אגיד לך תודה כי אני מבין עד כמה זה טוב. זה עיצה שכתובה בחל פעם הראשונה. פעם השנייה, אני מדלג על הפרק הנוכחי, הפעם הנוספת שזה יהיה באיגרת חבבית, שם הוא אומר עיצה כזו: אתה צריך להתבונן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. איך הוא אוהב אותך? אתה צועק, זה כואב לי, אז איפה האהבה נמצאת בו? אתה צריך להתבונן, כך הוא אומר שמה, שהוא מאוד אוהב אותך. והוא נותן משל, כמו מלך גדול ונורא שצריך לרחוץ את הצועה של בנו, והבן צועק שזה כואב לו, זה לא נעים לו, אבל למה המלך עושה את זה? כי הוא רוצה להיטיב עמו, כי הוא אוהב אותו, מרוב אהבתו זה מה שהוא עושה לו, הוא רוצה לנקות אותו. אז הוא אומר, תתבונן לכך שכנראה היה לך חטאים ואין ברירה אלא לנקות אותך, והניקיון הוא לא תמיד הכי נעים, אז לפעמים זה נראה לך כואב ואיסורים, אבל בעצם זה ניקיון. וברגע שתתבונן שזה רק בעצם ניקיון, אז תיקח את זה ותקבל את זה ברוח טובה ותסתכל על זה אחרת לגמרי. זה כמו שהתינוק פתאום יקלוט שכשאבא מנקה אותו זה בעצם לטובתו, אז הוא ישמח ויודה לו. פה אצלנו יש התבוננות מסוג אחר, וזה הרבה יותר נגיש משתי העיצות הקודמות. למה זה יותר נגיש? העיצה הראשונה אומרת לבן אדם, אתה יודע מתי תרגיש שזה טוב? כשמשיח יבוא. היום לא, אבל השכר שלך לעתיד לבוא. העיצה השנייה אומרת, אתה יודע מתי, אומנם עכשיו, אבל אתה צריך להתבונן בהתבוננות קשה ועמוקה שהוא אוהב אותך, ואם תצליח להבין עד כמה הוא אוהב אותך, אז תגיע לכך שפתאום תקלוט שזה טוב. פה הוא נותן עיצה אחרת לגמרי, אתה לא צריך לחכות עד ביאת המשיח, אתה גם לא צריך לחכות להתבוננות, אתה צריך רק דבר אחד, לעמוד בניסיון. הקדוש ברוך הוא עכשיו מנסה אותך, מה הוא מנסה אותך? זה הנקודה פה, הוא מנסה אותך לראות מה באמת אתה רוצה בחיים, מה באמת אתה מחפש, גשמיות או רוחניות? אתה מחפש את עצמך או שאתה מחפש את האמת? אם אתה מחפש גשמיות בלבד להגדיל את האגו שלך, אז אם יש לך טיפה דקדוק ולא נוח לך, אתה מאבד את ההשתונות, סימן שאתה מחפש את עצמך, אז ימשיכו לנסות אותך. אבל אם אתה מגיב לזה בפשטות ובקלות ובשמחה, אז אומרים, בן אדם הזה לא מתרגש, סימן שמה הוא מחפש, הרוחניות מעניינת אותו, מיד יקחו לו את האיסורים כי הוא עמד בניסיון. הוא לא צריך לחכות לזמן מאוחר יותר, זה באופן מיידי. אם הוא רק ייקח את זה בצורה כזו, וגם עוד מעלה, הוא לא יצטרך לחכות חלילה לאיסורים קשים. אפילו באיסורים קלים ביותר, אם הוא מגיב לזה מההתחלה נכון, אז מלמעלה אומרים, הנה הוא עומד בניסיון, אז בסדר, הוא משלנו, אז לא צריך לנסות אותו יותר. זה העצה שמדובר עליה פה. וגם אולי לפני שנמשיך, יש כאן עוד נקודה מעניינת. יש שני סיפורים בגמרא שידועים על שני תנאים, על רבי עקיבא ועל רבו של רבי עקיבא, נחום איש גמזה. על רבי עקיבא מסופר את הסיפור הידוע שהוא הלך, היה הולך עם נר ותרנגול וחמור, והוא רצה ללון באחד הלילות באחד הערים, וזרקו אותו ולא נתנו לו ללון שם. אז הוא אמר, כל מה דעביד רחמנה לתעביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל יצא לטובה. והוא הלך לנון ביער, ואחרי זמן מה בא אריה וטרף לו את החמור, אז הוא נשאר גם בלי חמור. אז הוא אומר, כל מה דעביד רחמנה לתעביד, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטוב, הכל יהיה לטוב. אחרי זמן בא ככה הגמרא מסבבה חתול ושועל וטרפה לו את התרנגול שהיה לו להעיר אותו בבוקר. הוא אומר, טוב, כל מה ש... כל מה דעביד רחמנה לטב אביד. אחרי זמן בא, נשאר לו רק נר קטן ללמוד, הרוח בא וכיפתה לו את הנר, וכיסו נשאר בלי כלום, עלה על העץ, לן שמה בעץ, ואז הוא קלט שבאו שודדים בלילה והרגו את אנשי העיר, והנס הוא שאילו היה לו חמור ותרנגול ונער, היו גם קולטים אותו, והוא גם היה נפגע. ככה הוא ניצל מהכל, והוא ראה שהכל בעצם היה לטוב. אז זה הסיפור עם רבי עקיבא, שמלמד אותנו שכל מה שקורה לך, תדע שהכל לטובה. רבו של רבי עקיבא, קראו לו נחום, והכינוי שלו היה נחום איש גמזו. למה קראו לו איש גמזו? כי הוא אמר גמזו לטובה. מה זה? הוא לא אמר כמו רבי עקיבא בארמית, כל מה דעביד רחמנה לתעביד, הוא אמר בלשון הקודש, גם זו לטובה. ולא רק שאומר את זה בלשון הקודש, אלא אצלו הסיפור היה הרבה יותר נפלא מרבי עקיבא. למה? אצלו הסיפור היה, שגם נגיד בקטרה, את הסיפור שהיהודים החליטו לשלוח שליח למלך, לתת לו מתנה, והחליטו לשלוח עם נחום איש גמזו תיבה מלאה בזהב. בדרך בלילה אולן באיזה אכסניה שחשדו בו שיש לו זהב, פתחו את התיבה, ראו את הזהב, רוקנו את הזהב, שמו בפנים חול, הוא לא ידע מכלום, והוא הולך הלאה עם התיבה הכבדה ובטוח שיש זהב, הוא בא למלך, מתנה מהיהודים, פתחו את התיבה, רואים שיש בפנים חול, אז המלך רצה להרוג אותו, ואז מיד הוא אמר, גם זו לטובה. בא אליהו הנביא בדמות אחד משרי המלך, אמר לו, זה לא חול פשוט, זה חול כזה שחול של אברהם אבינו, שאם זורקים אותו על האויבים, הוא הופך להיות לחרבות באוויר. המלך ניצא ואמר, זה באמת חול מיוחד, לא, הוא אמר, כזו מתנה, הלך ו... מה רואים? אצל רבי עקיבא, המעשה עצמו לא היה טוב. המעשה עצמו היה גרוע. רק מה? יצא מזה במקרה. דבר טוב. לא במקרה, רק מהשם, אבל יצא מזה דבר טוב. אצל נחום איש גמזו, זה עצמו, הוא עצמו טוב. זה שגנבו לו את הזהב ושמו לו חול, זה עצמו טוב, לא שיצא, זה עצמו טוב. אילו היו משאירים לו זהב, זה לא היה, המלך לא היה נהנה מזה כל כך כמו ששמו לו את החול. בגלל שהחליפו לו את החול, זה עצמו נהיה יותר טוב. זאת אומרת, אצל נחום איש גמזו, הוא היה ברמה יותר גבוהה אפילו מרבי עקיבא. הוא הצליח לראות בכל דבר, לא שיצא מזה אי פעם טוב. אם אני אזכה, אני אראה בעתיד הטוב, אם אני לא אזכה, אני רק יאמין שזה טוב. הוא בעצמו אומר, זה עצמו זה טוב. אין בכלל איסורים, לא יורד רע מלמעלה. זה מה שהוא אומר כאן בתניא, יהודי צריך לדעת שכל מה שבא מלמעלה זה רק טוב. זה טוב. כל הבעיה, אם אתה מסתכל על זה לא נכון, באותו רגע שאתה מסתכל על זה לא נכון, נפלת בניסיון. אבל אם אתה רק תהפוך את ההסתכלות שלך, באותו רגע ייגמר הניסיון, וזה באמת יהיה טוב.
זה אותו דבר כמו מה שאנחנו, מה שלך פרטית?
זה הכל בהשגחה פרטית, השאלה מה מלמדים אותו בהשגחה פרטית הזו. נראה את הלשון הלאה בפנים. וזה עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. האדם נברא בשביל זה. הוא נברא בשביל הניסיון הזה לראות אם יש לו את האמונה הנכונה שעכשיו העולם נברא מעין ליש עכשיו. אז הוא כל רגע ורגע מסתכל ואומר, העין עכשיו מהווה ומחיה אותי. מי זה העין ומה זה העין? זה טוב מוחלט. כרגע אני מקבל טוב מוחלט. מה אני מתלונן? זה טוב מוחלט. אם הוא יסתכל על זה כטוב מוחלט, זה יהפוך להיות טוב מוחלט. להאמין. מה הוא צריך להאמין? דלית אתר פנוי מיני. אין מקום שפנוי ממנו. זאת אומרת, כרגע מכוונים אותך מלמעלה יד ביד. ובאור פני מלך חיים. הכלל אומר שכשאתה רואה את פני המלך, דינך לחיים. אם לדוגמה אדם מלך בשר ודם גזר את דינו של מישהו גזרו את דינו של מישהו למוות, אז הכלל הוא שאם הבן אדם הזה לפני המוות פגש את המלך, אז נמחק לו באותו רגע כל הגזר דין. פגשת את המלך, זה סימן שאתה לחיים. ככה כתוב, באור פני מלך חיים. אם יהודי מרגיש שכל הזמן הוא נמצא עם פני מלך, אז כל הזמן הוא חיים, כל הזמן הוא חי. כל הבעיה שהוא לרגע חושב שהוא לא נמצא בפני מלך. ועוד פסוק אומר, ועל כן עוז וחדווה במקומו. אם אתה נמצא במקומו של המלך, במקומו של המלך יש כל הזמן עוז וחדווה, שמחה. אז אם יש לך רע, איסורים וצער, סימן שאתה לא נמצא במקומו, שאתה לא חי כרגע, שהעין נמצא ביחד איתך. ומה הוא מדגיש כאן? הפסוק הזה שאדמו"ר הזקן הביא, שני פסוקים הוא הביא פה, באור פני מלך חיים, עוז וחדווה במקומו. שני הפסוקים הללו שנראה לנו ככה, הוא סתם הביא עוד שני פסוקים. שני הפסוקים הללו באים לענות על שאלה מאוד מאוד קשה. מה השאלה? אם אין רע יורד מלמעלה, כמו שהוא אמר קודם, אז איך זה יכול להיות שבדמיונו של האדם זה נראה רע? אם זה לא ירד מלמעלה רע, אז לכל אורך הדרך זה היה צריך להיות טוב. מה פתאום הפך אותו פתאום לרע? אם הוא מלמעלה נתן טוב, זה היה צריך להישאר טוב? עונה אדמו"ר הזקן ברמז את התשובה. מה אומרים לנו הפסוקים הללו? שמצד הקדוש ברוך הוא יש הבדלים. מצד הקדוש ברוך הוא, אם זה במקומו, אז זה חדווה. אם זה בפני מלך, אז זה חיים. ואם זה לא ניכר שזה במקומו, אם זה לא בפני מלך, אז חלילה זה להפך. אז מצד הקדוש ברוך הוא נקבע זה הסדר, שאם אתה מרגיש קרוב, אין לך אף פעם בעיות. לא שיש לך איסורים ואתה מתגבר עליהם. מלכתחילה אין איסורים, מלכתחילה אין רע, זה לא קיים, בכלל זה לא נמצא. הועיל והוא רק טוב כל היום. אם רק נזכר בסיפור שסיפרנו שבוע שעבר על אותו חסיד שסבל שם במחנה ההסגר עם המחלה הקשה הסופנית הזו, אבל כשהוא שמע את זה למשך 30 יום את האיגרת הזו יום אחרי יום, הוא פשוט נהיה בריא. הוא פתאום קלט שאין רע, לא קיים, זה בכלל אין איסורים ואין רע, זה רק טוב. כשאתה לפעמים זה לוקח 30 יום לשמוע את זה עד שאתה קולט את זה, אבל ברגע שהדבר הזה נקלט ואתה מסתכל נכון על הדברים, באותו רגע פשוט הוא נהיה בריא, הוא נהיה טוב, אין ניסורים, הכל משתנה. זה רק ניסיון מלמעלה לראות איך אתה מקבל את הדברים.